תהיה נפקמינה גדולה מאוד בעזרת השם, הרבה נפקמינות לבירור שאני מברר אתכם. כלומר, גם מבית המקדש אי אפשר לבנות אותו כאן ועכשיו, אנחנו לא שלום עכשיו ניקים, לא הכל נאו ברגע זה, אבל אם אנחנו מגיעים למסקנה שהמצווה הזאת קיימת ופעילה גם לבית מקדש שלישי, גם לעכשיו, וזאת תהיה המסקנה ולא תהיה מחלוקת בעזרת השם, אז נראה שיש לנו עוד איזה חמישה, שישה דברים שנוכל לעשות, חייבים לעשות כדי לקדם את אותו יום גדול שבית המקדש ייבנה במהרה בימינו. אז אם נתחיל חבר'ה בשיטת הרמב״ם, הרמב״ם דבריו מופיעים בספר הגדול שלו, זה לא נמצא אצלכם בדף המצולם, הרמב״ם נמצא בספר יד החזקה שנקרא גם משנה תורה, ההלכות שפותחות את הספר, ספר עבודה, יש י"ד חלקים, יד חזקה, הלכות בית הבחירה, פרק ראשון, הלכה א', אומר הרמב״ם, מצוות עשה לעשות בית לשם, מצוות עשה לעשות בית לשם, מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות, וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה, שנאמר, ועשו לי מקדש. והרמב״ם לא אומר המצווה הזאת היא רק לבית ראשון, או רק לבית שני, לתקופה הזאת, תקופה אחרת, אלא זו מצווה לדורות. וכבר הרי כל מצווה היא מצווה נצחית, וכבר נתפרש בתורה משכן שעשה משה רבנו, הוא היה לפי שעה. אחר כך הוא מדבר על הבית שבנה שלמה, ובהלכה דל אומר, וכן בניין העתיד לבנות, אף על פי שהוא כתוב ביחזקאל, אינו מפורש ומבואר, כי ביחזקאל הדברים סתומים, ואנשי בית שני כשבנו בימי עזרא את הבית השני, בנו כבניין שלמה, ומאין דברים המפורשים ביחזקאל. כלומר, בית שני היה מורכב משני סוגי בתים, ממה שהם למדו שהיה בבית ראשון אצל דוד המלך, כשדוד המלך הכל היה בכתב השם עליו, שהוא השכיל והכל היה ברוח הקודש כפי שכתוב דברי הימים, וגם אימצו חלק מהדברים שמופיעים בספר יחזקאל, מה שהצליחו להבין. בהלכה י"ב אומר, הכל חייבים לבנות ולסעד בעצמם, הכוונה או לסעוד, הכוונה לממן, ובממונם אנשים ונשים במקדש, ואין מבטלים תינוקות שבית רבן לבניין. ובפרק הבא, פרק שני, אומר, מידות המזבח מכוונות הרבה וצורתו ידועה איש מאיש, אין להוסיף על מידתו ואין לגרוע ממנו, וכן המזבח העתיד לבנות מידת אורכו ורוחבו למד בית על למד בית אמות. זאת אומרת שברמב״ם הלכות בית הבחירה חד משמעית שהמצווה הזאת היא מצווה לדורות בכל מתכונת שלה המדויקת. הרמב״ם לא מסתפק בזה אלא במשניות מסכת מידות שנמצאים בסדר קודשים, אומר הרמב״ם כהאילישנה, הביא אחר תמיד מסכת מידות, זה ההקדמה של הרמב״ם המפורסמת, ואין בו עניין אחר אלא סיפור שהוא מזכיר מידת המקדש וצורתו ובניינו וכל עניינו. אבל למה צריך את זה לימינו? התועלת שיש בעניין ההוא, כי כשיבנה בית המקדש במהרה בימינו, יש לשמור ולעשות את התוכניות והתבניות ההם, והתוכניות והצורות והערך, כי הכל היה ברוח הקודש, כמו שאומר דוד המלך, הכל בכתב מיד השם עליי השכיל. ואף על פי שיש קצת שינויים, ולא הכל יהיה שווה, אבל זה הבסיס. הבסיס הוא בית ראשון והגבה בית שני, ועוד הדברים שהתבארו שיבינו מתוך ספר יחזקאל. ומוסיף כאן התוספת יום טוב, שהבית העתיד לבנות ייבנה בצורה של בית שני, ועוד כאן תוסיף אותו בפתיחה של מסכת מידות, אומר, יפה כתב הרמב״ם שסיפור עניין בית שני שבו תועלת לעתיד, מצד דברים רבים הדומים למה שיהיה בבית השלישי, וגם מביא את מה שהיה בדוד המלך בבית ראשון, זה יהיה הבסיס לבית השלישי, וממילא לעתיד יש לנו לבנותו כמו שהוא בכתב מיד השם אשר השכיל דוד. שומעים חברים יקרים? לעתיד, אומר תוספתא אותו בשם הרמב״ם, מכוח הרמב״ם, חשוב מסכת מידות, הכל על פי מה שדוד המלך הנחיל והמשיכו בבית שני, ומה שאנחנו נבין ונוכל לדרוש מיחזקאל, נדרוש ונעשה. ומה שלא, אנחנו נלך על פי הבית שהיה בבית שני. לכן כל כך חשוב לדעת את מסכת מידות, ואילולי המסכת מידות לא היינו מוצאים ידינו ורגלינו באותו הבניין העתיד שיבנה במהרה בימינו. ומעניין שבמשך הדורות היו כמה ניסיונות לבנות את הבית. היה ניסיון בימי רבי ישוע בן חנניה, שזה בין חורבן בית שני לבין מרד בר כוכבה, כך מופיע במדרש במדבר רבה, שאספו כסף עד שהמלכות רומי הפסיקה את זה, כמו שבזמנו הפסיקו את זה מלכי מדי ופרס, ככה בגלל כתבי הסתנה בימי עזרא ונחמיה שהיה עיכובים, גם בימי ישוע בן חנניה, וזה נעצר לגמרי. הכפתור והפרח, זה רבי היסטוריה הפרחי, הוא מספר בשם אחד מבעלי התוספות, רבי יחיאל מפריז, שעלה ארצה מתוך מגמה לבנות את הבית. גם בימי נפוליון בונפרטה הוא שלח מכתב לקראת כניסתו לארץ, הוא חשב שהגיע לירושלים ואמר אני מוכן לעזור לכם לבנות את הבית, ואז רבי אהרון הלוי שהרב הספרדי של ירושלים קפץ על המציאה וקרא לכולם להצטרף לזה. כלומר דברי הרמב״ם האלה במשך הדורות, ולא הזכרתי את כל הדוגמאות, יש עוד דוגמאות מקיסרים שונים של רומי שניסו יהודים לאמץ את הדברים האלה של הרמב״ם. לעומת זאת, שני הענקים, רש"י והתוספות, רבותינו הצרפתים, הם על סמך גמרא במסכת סוכה, שהגמרא מדברת על כך שבית המקדש ייתכן ויבנה בלילה, בית המקדש השלישי, ייתכן ויבנה בלילה וייתכן ויבנה ביום טוב. הגמרא בסוכה דף מ' אומרת את זה בהקשר של יום הנפת העומר, מדובר על ייבנה בלילה או ביום טוב, יום טוב של פסח, או בלילה הכוונה מוצאי יום טוב ושון של פסח, ואז תהיה איחור ועיכוב באותה שנה שיבנה המקדש בהקרבת העומר, ולכן אומר רבן יוחנן זכאי שיהיה יום הנף כולו אסור שמהרה ייבנה המקדש ואולי ייבנה בלילה, ואם ייבנה בלילה תהיה דחייה במלאכת יצירת העומר והכנתו, ואז יהיה איסור חדש הרבה שעות ביום, לכן כל היום יהיה אסור עוד לפני שנבנה המקדש. שואלים רש"י ובעקבותיו נכדיו תוספות, איך אפשר שיבנה בלילה? היה כתוב היה ביום הקימות המשכן, בית מקדש אסור שיבנה בלילה, וגם אסור שיבנה לא בשבת ולא ביום טוב. אתם זוכרים את שבתותי תשמעו, מקדשי תיראו, לא דוחה בניין בית המקדש את השבת ולא את היום טוב. אז המונים מדובר על הבית השלישי. ובית השלישי, ובאמת דבר הבית השלישי, כי שם המשנה מדברות על אחרי חורבן בית שני בימי רבן יוחנן זכאי. והבית השלישי ייבנה באש מן השמיים, שנאמר ואני אהיה להם חוכמת אש נאום השם סביב, או ואני אהיה להם נאום השם חוכמת אש סביב, פסוק בזכריה פרק ב' פסוק ט', והוא ירד באש מן השמיים, שנאמר מקדש השם קנו ידיך, והקדוש ברוך הוא יכול גם בלילה לבנות. כלומר הבית שנאמר עליו לא לבנות בלילה זה הבית שבידי אדם, אבל לא הבית שבידי שמיים, לא בית ניסי פלאי. כלומר יהיה לנו נס עצום כזה של ירידת תבנית ההיכל והקודש קודש קודשים על הר הבית, וכך ייבנה הבית השלישי. ומצאו להם מקור לזה במדרש תנחומה בפרשת כתיסה אות י' ג', ששם כתוב ואני יהיה להם חמת אש סביב, סביב, כלומר אני זה שאבנה את הבית השלישי. אז לכאורה, ויש כמה מראשונים שמסכימים לרש"י ולתוספות בגלל האי יכולת שלהם לתרץ תירוץ אחר את אותה גמרא בסוכה, איך אפשר שיבנה הבית בלילה, וזה מופיע גם בכתובות דף ט"ו וגם בראש שנה דף למד, אותה גישה של רש"י והתוספות. וסביב זה הייתי אומר נשפך דם, אבל לא נשפך דם כפשוטו, אלא הרבה קולמוסים נשברו, הרבה דיו נשפך, הרבה ויכוחים במשך הדורות, איך יהיה הבית השלישי. עד שקמו גדולי ישראל במשך הרבה הרבה שנים, ומצאו פתרון לוויכוח הזה. ועמיתי חלק מגדולי ישראל הם עוד לפני רש"י. ותוספות, אז רבנו סעדיה גאון במאמר שמיני שלו, פרק חמישי, ובעקבותיו הרבה הרבה ראשונים ואחרונים, שאנחנו נעבור עליהם אחד אחד, וכבר אגיד את התשובה שלהם בעל פה, ואחרי זה נראה אותה בפנים בדף שמצולם לפניכם. רבי יגאל, יש כאן דפים, קיבלת? יש עוד לא קיבל חבר'ה? זה לא זה, איפה? עוד נשאר? אז למי שהגיע עכשיו, אנחנו עוסקים בוויכוח איך ייבנה הבית השלישי, האם בידי אדם, אותה מצווה שהרמב"ם מנה, או האם בידי שמיים, שזה שיטת רש"י ותוספות, לפחות בפשט של דבריהם. ואנחנו מנסים ליישב את דבריהם, א', כדי שלא תהיה הרבה מחלוקת בישראל, וב', כדי להגיע לכמה נפקמינות מעשיות, גם אם אנחנו לא יכולים לבנות את הבית בימינו, אבל אין לזה הרבה נגזרות, אם אנחנו נצליח ליישב את מחלוקת, ולפי כולם יהיה שלום ביניהם, נמצא אם ככה נפקמינות מעשיות. אז אם ככה, אנחנו נתחיל ברשותכם, אמרתי שנקחים את התשובה בעל פה. התשובה היא כל כך יפה, חבר'ה, שאתם ממש תהנו ממנה. התשובה אומרת, מה תמיד רואים? גם זה נכון וגם זה נכון. אבל איך אפשר שגם יבנה בידי האדם וגם יבנה בידי שמיים? אלא שבני האדם יעשו את ההתארות הדה לטאטה, את ההתחלה, את התשתית. עד איזה גובה יעשו התשתיות האלה, עד איפה יהיו היסודות, איננו יודעים. כמו שאומר הרמב״ם, הדברים האלה עד שיגיעו לא נדע. אבל הבנייה היא באמת בידי האדם, כי המצווה היא בידי האדם. כמו שראינו ברמב״ם ומסכת מידות, וכל מסכת מידות למה נכתבה? הרי כבר נגמר, רבי יהודה הנשיא הוא אחרי בית שני, למה צריך לכתוב מסכת מידות? רק מה שהיה, מה היה הווה הווה? אלא משום שמסכת מידות היא הבסיס לכל מה שצריכים להתכונן ולעשות, ולהכין את הכלים ואת הבנאים ו... להיכנס למהלך הזה ולהתחיל לבנות. אבל מתוך שהבית השלישי יהיה קיים לעולם, ובית שקיים לעולם הוא צריך להיות בית אלוקי יותר גדול משני הבתים הראשונים, יעשה הקדוש ברוך הוא שכשיראה את החפץ של עם ישראל שמתעוררים לבנות את הבית ועושים מאמצים ומגייסים כסף, ויוריד את תבנית ההיכל והקודש וקודש הקדשים והעזרות על בסיס השלד שאנחנו נבנה. אל תשאלו אותי מהו גובה השלד, כי אני לא יודע, גם לא מצאתי זה בכל המקורות, אבל זו התשובה. התשובה היא שנכונה לכל עבודת השם, ולא רק לעבודת המקדש, שיש התארותא דלתתא, ועם הצמיחה התארותא דלעילא. אני צריך לדבר קצת יותר בענווה, אני אומר, זו התשובה, יש עוד תשובות. אבל זו התשובה שאני הולך עליה היום מתוך אם הבנים שמחה, כמו שכתוב בכותרת של השיעור, ושכמו שמע לכם, עוד כעשרה מגדולי ישראל אימצו אותה הרבה לפניו. אז בואו נתחיל, ברשותכם, בסדר? יש את הדף הזה לפניכם, כתוב שם מאמר מקדש השם. יש לכם חברים? אולי לא כולם יודעים מי זה בעל אם הבנים שמחה, זה רבי סחר שלמה טייכטל, השם יקום דמו, שהיה ענק בישראל ונהרג, נרצח על קידוש השם, ובהיותו בלי ספרים בגטאות ובמחנה הריכוז, הוא כתב ספר מיוחד במינו שנקרא אם הבנים שמחה, ששם יש שינוי של 180 מעלות, היפוך מן הקצה לקצה של גישתו לארץ ישראל בכלל ולבניין בית המקדש בפרט. עד פרוץ מלחמת העולם השנייה והשואה האיומה, הוא היה תלמיד של אדמו"רים ורבנים שיצאו נגד תהליך של שיבת ציון בדור הזה, נגד המהלך הציוני, מאוד מאוד הם היו בתוקף, והוא קיבל את דבריהם. אבל כשהתרגשה אותה שואה נוראה, אותו אסון נורא, אז מתוך זיכרונו המופלא, אלפי ספרים הוא זוכר בעל פה, הוא מצטט דפים שלמים בעל פה, כשבדרך כלל אין לו ספרים, אז הוא אמר, דן גרמה, זה גרם לנו את כל השואה, העובדה שלא שמענו את כל השם דופק, העובדה שלא הצטרפנו למהלך העלייה, העובדה שהתנקרנו והתנערנו מקום השישך לארץ ישראל, בגלל שמענו שזה חילונים וכו', והוא כותב ספר שכולו מבוסס על מקורות מהתורה, נביאים כתובים, הזוהר, המשנה וכו', שמבסס את, את התפיסה של הרב קוק. כלומר, כל מה שהרב קוק תמיד לימדנו מופיע בספר הזה. כשלעצמי אני שואל, למה לא מופיע אפילו פעם אחת המילה הרב קוק? ושמה תגידו, פעם העולם לא היה כפר גלובלי קטן כמו היום, אבל כולם הכירו את הרב זצל, והריצו לו שאלות, והחפץ חיים שהוא רבו של בעל ימי שמחה, וכולם הם ראו ברב זצל את מי שיהיה הכהן הגדול בבית המקדש, שיבנה, אם יבנה בימיו. אני חושב, אם כי אין איזה שום ביסוס, שהוא בכוונה לא הזכיר את הרב זצל, את הרב קוק, כדי שאולי בזכות זה יקובל ספרו גם אצל המגזרים שלא רוצים שיוזכר שמו של הרב קוק. וזה גם לא נראה לי שזה עזר. אם כבר הזכרת חפץ חיים, חפץ חיים אמר לרב קוק, אתה תתחיל ללמוד הלכות קודשים, הלכות בית המקדש, כי אם יבנה בית המקדש, אתה תהיה הכהן הגדול. והוא כתב ספר חפץ חיים בשם ניקוטי הלכות, שבו יש כמו משנה ברורה על אורח חיים, זה משנה ברורה על כל סדר קודשים. אז בואו נקרא ביחד איתכם, קצת בדילוגים כדי לא להלאות אתכם ואת הצופים בבית. מאמר מקדש השם, כתיב בעזרה, למטה יש מקורות, ויעשו חנוכת הבית הזה בחדווה. מדובר על בית שני, כמובן שבי ציון, עיין מלבים שהביא בשם קדמונים בדקדוק לשון הכתוב הבית הזה. המלבי מביא בשם קדמונים ולא מציינים הקדמונים, מה זה המילה הזה? הזה בא למעט בית אחר, את הבית הזה עשו בחדווה, אם היו זוכים אז, או אם היו זוכים, אז היה מגיע זמן הגולה העתידה, ותכף אחר בניין זה היה יורד בית מקדש מהשמיים כמקדש ראי חזקל. כלומר, הם היו בונים, חברים יקרים, והיה יורד מקדש מהשמיים, כמקדש ראי חזקל עתיד לבוא. וזה היה עשוי להיות, זה היה יכול להיות בבית השני של עזרא. והיו מתחילים החנוכה השנית שנאמרה ביחזקאל. אבל לעת עתה עשו חנוכת הבית הזה, שמילת הזה מורה שמצפים על חנוכת בית אחר. טוב, אז ברורים הדברים שלו, אבל איזה חטא היה הוא לא מציין, אנחנו יודעים על איזה חטא מדובר, אותו חטא שהגמרא ביומא מביאה אותו, בדפתית אם אני זוכר נכון, שלא עלו בחומה, שעלו מעט מעט כמו דלת במהלכים חלקיים, ומי שעלה היו ממזרים, ונתינים, ואנשים פחותים, מעטים עלו עם עזרא, גדולי ישראל לא רצו לעלות איתו, ועשירי ישראל לא עלו איתו, רק דלת העם הם עלו איתו, חציה מדברים יהודית, חציה משדודית, נשאו נשים נוכריות, עשו מעשים כמו סדום שנאמר, אנשי מלח, דברים קשים מאוד. זה החטא שגרם שאילו היו עולים אז כמו שצריך, אז היו כחומה שאין רק קו שולט בה, שנאמר, סליחה, היו כתירת כסף שאין החומה, שאין רק קו שולט בה. על פי פסוק מפורסם בשיר השירים, אם חומה היא, נבנה עליה תירת כסף, ואם דלת היא, נצאו עליה לוח ארז. אם הייתם עולים כחומה, אומרת הגמרא, אומר יש לקיש, כולם ביחד עולים כחומה, הייתם כתירת כסף, ככסף שאין רק קו שולט בה. עכשיו שעליתם כדלת, אז זה לוח ארז והרקב ישלוט בה. מדברי קדמונים אלה, עשיתי דילוג קצר, נראה שאם שהבניין של העתיד יהיה בידי שמיים, עם כל זה, מתחילה נהיה אנו בונים בית המקדש בידינו, ואחר כך ירד הבניין המקווה שבידי שמיים. אז זו התשובה שאמרתי, כשכאן לא מופיע הסבר למה זה ככה, אבל זו התשובה שסולל לפנינו בדפים ארוכים מאוד בספר, בעל הספר הזה. וכדברים האלו מצאתי בספר הקדוש, אספקלריה המאירה. הספר הזה נכתב על ידי, אומר לכם את שמו, זה מקובל גדול, שפירש את הזוהר, בשם רבי ישוע יוסף הכהן, אם אני קורא נכון במקורות שנציינתי לעצמי. בכל אופן, ספר שהיה נחשב לספר מהימן, אמין, מדויק, מאיר עיניים על הזוהר. ואני עושה קצת דילוג בקריאה של הציטוט הזה, והוא אומר, מה שהוא אומר בתמצית של דבריו, ותוכלו להסתכל בפנים, שהאבנים שילקחו לבניין השלישי יהיו אבני בית ראשון. אבנים שלא נעבדו, תראו בסוף העמוד שאנחנו נמצאים בו, אולם לפי הזוהר ממתקו דברי הכתוב, דעת על השמועינן, אני בסוף אותו עמוד שאנחנו נמצאים בו, שלא נעבדו כל האבנים מבניין ראשון, ומאותם אבנים עצמם ייבנה המקדש לעתיד. ועל זה נאמר, גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון, אז לא מן הראשון זה יותר מזה, אלא הבית השלישי ייבנה על בסיס הבית הראשון. והנה לפי דברי הזוהר, ייבנה המקדש מאבנים שהוא מעשה ידי אדם, ולא מעשה הקדוש ברוך הוא. וזה סותר לכאורה גמרות שאומרות שאתה השם, כתוב, ואני אהיה להם חומת אש סביב, מה שהזכרתי, וכתוב, אני הצעתי ואני עתיד, אני אשלם את הבעירה, אומרת גמרא בבא קמא. אני ביארתי ואני אדליק מחדש, אלא התשובה היא פשוטה. צריכים אנו על כוחנו לומר דעה שלישית, והוא מדרש פסיקתא, שהקדוש ברוך הוא יוריד כביכול את ירושלים שלמעלה למטה, וימיד את שלמעלה על שלמטה, מה שנקרא באנגלית build in. כלומר, זה ירוכב אחד על השני. ונמצאו שני המדרשים אמת, או לדידן שפתחנו במחלוקת רמב״ם ורשי, נמצאו שני הראשונים הענקים הללו, לא צריכים לעשות ריב ביניהם, למעלה בשמיים ברגע זה מסתכלים בנו ומחייכים ושמחים, עשינו שלום במרומיו, כי עשינו שלום כאן בארץ בין הרמב״ם לבין רשי, שאותו שיעמוד למעלה כולו אש מעשה ידי הקדוש ברוך הוא, ושלמטה ממנו מעשה אדם אבני נזר מתנוססות על האדמה ממי שלמה עליו השלום. עד כאן דברי הגאון המקובל הנ"ל, זה אותו בעל אספקלריה מאירה. ואני תמה, מי זה אני? בעל אם אבני שמחה, תמה מאוד הרבינו. מה, הוא תמה כי הוא לא מקבל דעתו? לא, הוא מקבל ומקבל, רק הוא תמה איך נעלם מעיני בעל אספקלריה מאירה דברי התיקוני זוהר. ואתם צריכים לזכור, חבר'ה, שדברי התיקוני זוהר זכורים בראשו של בעל אם אני שמחה, שאינו לא זוהר ולא אספקלריה מאירה ושום דבר. אולי חומש, לא יודע אם חומש היה לו, וזה לשון התיקוני זוהר שם, אני בשורה השלישית, בהי זימנה התבנה ביתה דשכינתה, די בית הבחירה, על ידי הקדוש ברוך הוא, הוא מדבר על אותו בית שלישי, על אותו פסוק שממנו למדו שזה יורד באש, ואני אהיה להם נום השם חומת אש סביב, ואני אבנה אינון אבנים טובים, די התבנה מינה, הדה הוא דכתיב, ואיבנה גם אנוכי ממנה, כלומר גם אני בונה, וגם אני איבנה, גם אני אוריד את האש, וגם אני אשתמש באבנים טובות שכבר נבנה ממנה, מביא את הפסוק שאומרת רחל, ויבנה גם אנוכי ממנה, נטיעין קדישין, ובניין הדבי מקדשה תהיה בנויה מכספה ודהבה, הכוונה היא מכסף וזהב כאן שמובעים מן הארץ, על ידי עם ישראל, כפי שיובר מיד, ואבנים יקרין, ותהיה מרוקמת מכל ציורי מעשה בראשית, אלו יהיו התמונות היפות הצורים יפים, ועליה, תאיר ותנהר ירושלים, ירושלים של זהב, שאנחנו היום מציינים את תחילת מלחמת ששת הימים ושחרור שלם עוד יומיים, עליה יהיה האור המופלא שלהם דלאלה לאלה מרקמה מכל מיני גוונים דנהורה, ועל זה נאמר איזה יופי, תראו, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. מה זה חוברה לה יחדיו? בית מקדש של מעלה ירד ויתחבר לבית מקדש של מטה. הוא מביא מאוד ספר בשם כיסא מלך שאמר את זה. ותשאלו את עצמכם, מה החידוש? הרי תמיד יש את ירושלים של מעלה ויש את ירושלים של מטה. הרי כתוב מכון לשבטך פעלת השם, נאמר לבית מקדש, וקוראים לא מכון אלא מכוון. יש ירושלים של מעלה, יש למטה, ירושלים של מטה, והשם אומר לא ייכנס בירושלים של מעלה עד שאתם לא תבנו את ירושלים של מטה. אז מה התחדש בבית שלישי? בבית שלישי זה לא רק השפעה. בבית שלישי זה לא רק הקרנה, זה לא אור מלמעלה, אבל המקדש נשאר שם. זה לא ששם מיכאל וגבריאל מקריבים קורבנות, ומשם יש נצנוצי אורה אל בית מקדש של מטה, שקולט כמה שקולט, תלוי במדרגתם של ישראל. בבית שלישי הקדוש ברוך הוא מוריד בפועל, אולי לא נקרא לזה מוריד, מחבר, מוריד זה נשמע ירידה, מחבר בפועל בניין, בניין שמימי, כי התיקון הוא שלם, כי הבניין הוא נצחי, כי ישראל כבר רואים לחבר בית מקדש בפועל ממש. ואיך אני יודע את זה? שזה ההבדל. תראו, תהפכו חבר'ה את הדף. אומר, על כל פנים, אין סתירה, בין זוהר, פרשת פנחס, וגמרא מסכת בבא קמא, שמשמע מהם שהבית של עתיד יהיה מעשה ידי הקדוש ברוך הוא, לזוהר פרשת פקודי שמשמע ממנו שיהיה מעשה ידי אדם וכולי, שני באמת, דתחילה נבנה למטה מעשה ידי אדם, ואחר כך ירד עליו מלמעלה, וכמבואר בתיקוני זוהר בפירוש כן. וזה מה שמתחדש, וגם נראה את זה בהמשך בפירוש, מה שלא היה עד לבית מקדש השלישי, שבפועל ממש התחברו שני בתי המקדש אלה לאלה. הוא מביא שכך הוא דיבר עם אחד מחבריו, הרב יצחק וייס, שגם הוא נהרג על קידוש השם. תראו שם אחרי ספרה 1231, הוא הסביר את הפסוק, ואני יהיה להם נום השם חומת אש סביב. למה היה צריך להגיד סביב? אלא סביב זה מובן, שיהיה בית מקדש תחתון מעשה ידי אדם, ועל זה ירד בית מקדש דלאלה של אש, ויסבב אותה. כלומר, הסביב בא להגיד על גבי, מסביב ומלמעלה ומכל הכנפות הטבל ומשמיים ארצה, מסביב ירד בית מקדש העליון על התחתון. עכשיו הוא מציין את ספר דרישת ציון. הרב הירש, הרב צבי הירש קלישר, והבאת את הספר בהרצאה החדשה היפיפייה שלו, הוא ממש הקדיש את חייו לנושא הזה של המצווה של בניית בית המקדש השלישי. ספר שלם, דרישת ציון, בתוך הספר הזה יש מכתב שכותב לברון אנשיל רוטשילד, כנראה מייסד השושלת או ראש וראשון לאנשים העשירים האלה, והוא מבקש ממנו, מפציר בו ובהסברים עמוקים, כנראה שאותו אנשיל רוטשילד גם היה בן תורה שיכול היה להבין, ומוכיח לו איך שבית שלישי ייבנה קודם על ידינו ואחרי זה על ידי שמיים, ושלא יחשוב אותו ברון ש... הפשט של רש"י ותוספות שולל את דברי הרמב״ם, אלא מתאחדים הדברים אלה עם אלה, והכוונה שלו הייתה שהברון ייתן את הכסף, ויכין את הכלים, ויעשה את הכלים, ישלם לעושי המלאכה, ויקנה את כברת הארץ, ואומר לו תקנה את כל ארץ ישראל, ואם אתה לא יכול, אז לפחות את ירושלים, ואם לא, אז לפחות את ההר הזה מידי הפכה, הפחה הטורקי, כדי שנוכל להתחיל להתכונן, וגם אם יש מיניות כאלה אחרות, שהוא דרך אגב חושב שאין מיניות, והוא דן עם רבו רבי עקיבא אגר, ואחרי זה עם חתנו, עכשיו בכלל גם חתם סופר, הם די הסכימו איתו, אבל אנחנו יודעים שיש בזה מחלוקות גדולות, גם אם יש מיניות, אבל לפחות בואו נתכונן. אז ככה הוא כותב כאן, הוא אומר, נראה לי ליישב את המחלוקת הזאת, על פי הפסוק, באש הצדת או באש אתה עתיד לבנותה, ולמה כתוב פסוק רק חומת אש, עלו את כל העיר והמקדש אתה עתיד לבנות, אלא אין הכוונה שהכל ייבנה משמיים, אלא עיקר בית המקדש, אני קורא לכם בספר הזה, דרישת ציון, עמוד 145. עיקר בית המקדש תחילה על ידי בני אדם צדיקים, ואחר כך ירד מקדש של מעלה, שרידוע אומרה מקדש של מעלה, מכוון נגד מקדש של מטה, וזה תמיד היה, גם בבית ראשון, גם בבית שני, בבית שעשה שלמה, היה מקדש למעלה, ובבית שני היה מקדש של מעלה, אבל עכשיו זה לא כמו שהיה אז, הוא לא יהיה למעלה מול מטה, זה מה שחיפשתי כאן בספר וזה מופיע כאן, רק ירד למטה ממש, להופיע ממעל ובחיבור למעשה בניין בני אדם. ומכוון הדבר היטב שעל ידי מעשה צדיקים יבוא מעשה השם אשר קנונו ידיו יתברך, טוב, ואז אין מחלוקת בין הגמרות השונות ואין מחלוקת בין הרמב״ם לבין רש"י. תמשיכו להסתכל אחרי בדף שמצולם לפניכם. בסוף העמוד, ודבר זה מבואר בפסיקתא, יש פסיקתא דרב כהנא, פסיקתא רבתי, אני חושב שזה פסיקתא דרב כהנא, דהית שם בזה הלשון, תנו רבנן, בשעה שמלך המשיח נגלה, בא ועומד על גג בית המקדש, והיה משמיע על בני ישראל ואומר להם, ענבים, הגיע הזמן גאולתכם, ואם אין אתם מאמינים, ראו באורו שזרח עליכם, שנאמר, קומי אורי כיבה אורך, וכבוד השם עלייך זרח. אז מה רואים מכאן? שהמשיח כבר עומד על גג בית המקדש. ואומר שם המפרש, שהמקור לכך, ההסבר לכך בתוספות יום טוב, שבניין בית המקדש יהיה 40 שנה קודם לביאת המשיח וכו'. הרי בפירוש שבניין בית המקדש למטה יהיה קודם ביאת המשיח, ואז מי יבנה אותו, אם זה קודם ביאת משיח? ודאי, בני אדם. תעשו דילוג, אמורה מכל דברינו שלמעלה, שדעת כולם כן, שתחילה ייבנה בית המקדש למטה על ידינו, ואחר כך על זה ירד בית מקדש שלמעלה. כן הודעת הקדמונים שהביאה מלבים, אתם זוכרים בתחילת הלימוד שלנו, וכן הודעת תיקוני זוהר וספר הספקלר המהירה וכו'. עכשיו, יש קושייה אדירה שמופיעה למטה בפי א', רק שהצילום שם נגמר ואני אומר אותה בעל פה, יש קושייה אדירה לכאורה על שיטת רש"י. מצד אחד, ויש אליה תירוץ טוב, מצד אחד רש"י אמר שבית שלישי ייבנה בידי שמיים, מה שדיברנו בדקות האחרונות, מקדש, השם כוננו ידיך על פי אותה גמרא בסוכה. מצד שני, הגמרא במסכת כתובות, היא אומרת, גדולים מעשי צדיקים יותר משמיים וארץ. נקרא את הדברים בפנים, רגע. יופי, מצאתי. כתוב, גדולים מעשי צדיקים יותר ממעשי שמיים וארץ, כי כשהשם ברא את השמיים וארץ הוא ברא את זה ביד אחת, שנאמר אף ידי יסדה ארץ, וכשהוא ברא, וכשצדיקים ברו משהו, תשמעו מה? בית מקדש, כתוב מקדש השם כוננו ידיך, ורש"י אומר שמה, מקדש מעשי ידי צדיקים הוא, ואם כן מוכח שיבנה על ידי מעשי צדיקים ולא על ידי הקדוש ברוך הוא. והפשט הוא שמה שמדובר על הבית של העתיד לבוא, הבית שלא יהרס יותר, הבית העתידי לעולמי עולמים, לא בית שהיה ונהרס, אלא הבית העתידי כתוב שהוא גדול יותר ממעשה שמיים וארץ, כי כתוב מקדש השם כוננו ידיך, ואותו רש"י, אותו רש"י שאמר אצלנו במסכת סוכה ועוד מקומות שהקדוש ברוך הוא יעשה את המקדש, אותו רש"י מסביר את הגמרא כתובות, וזה גמרא פשט גמרא, אי אפשר להסביר אותה אחרת, שמקדש השם כוננו ידיך, ידיך זה שתי ידיים, ידי מי? ידי צדיקים. וזה יותר גדול ממעשה שמיים וארץ, כי מעשה צדיקים הוא עם ישראל, צדיקים קדושים, יותר ממה שהשם עושה לבד. לכאורה סתירה, סתירה בתוך רש"י, אבל התשובה היא ברורה. הבית השלישי נכון שנבנה בידי שמיים, אבל בהתחלה הוא יבנה מלמטה. בריאת שמיים וארץ הייתה מעשה לבד, פרויקט פרטי של הקדוש ברוך הוא. אז זה יד אחת. אבל בניין בית המקדש השלישי הוא מעשה משותף. צדיקים, עם ישראל, עם איך כולם צדיקים, או הצדיקים שבתוכנו, בנאים רציניים, ארכיטקטים רציניים, עושי כלים רציניים, ואגב, ומתוך הצדיקים, יבוא ההנחתה הזאת של הבית משמיים, ולכן זה נקרא שתי ידיים, יד אלוקית, מקדש, השם קנו ידיך, ואולי שני בתי מקדש שמתחברים לבית השלישי, אבל בכל אופן חיבור בין שמיים לארץ, ואז אין סתירה בתוך הרשי, וזו קושייה שהמון מפרשים שלא לרשי, ולא מצאו עליה תשובה. איך רשי אומר מקום אחד שהבית השלישי הוא בידי השם, ומקום אחר הוא מביא שזה מעשה צדיקים, אבל שני הדברים, לפי דברי, הם מבנים שמחה הם נכונים. עכשיו נגיע לשאלה למה זה צריך להיות ככה, אם אפשר לחלק לחבר'ה, עוד שנייה. במקום אחר הוא מסביר למה, וזה כבר הקדמנו בתחילת השיעור, למה זה צריך להיות פרויקט משותף, גם מהקדוש ברוך הוא וגם מצדיקים. תראה, מה רצית לשאול?
אני הבנתי מהמקורות של החוץ שהכוונה הוא יותר שאנחנו נבנה את בית המקדש כולו, ובסוף בית המקדש שירד הוא לא אבנים וברזל וכל הדברים
האלה, אלא משהו יותר מבחינה רעיונית, אולי יהיה יותר חיבור בין בית המקדש למעלה, מלמטה, מה שהיה מבית המקדש הקודמים, אבל כמו שהוא אומר, מקור ראשון, בית מקדש מאש, זה מבין שזה איזשהו ביטוי, איזשהו לא ידע.
אני
לא כל כך הבנתי. אני הבנתי, למרות שהדברים האלה, קשה לדעת איך הם יהיו, ועל גביהם הקדוש ברוך הוא אבנים טובות וציורים מופלאים וכל היופי הכי גדול שחוד בעולם אנחנו זוכים לו משמיים. כשהשאלה היא באמת למה צריך את החיבור הזה, אז אולי ברשותך איתי נקרא את הדברים של אם בבני שמחה על הנקודה הזאת. בסדר חברים? מסופר כאן שהגיע לאדמו"ר הקדוש הרב ישראל מרוז'ין, הגיע לו בעל הספר עזרת כהנים. עזרת כהנים זה פירוש על מסכת מידות. ואותו בעל ספר עזרת כהנים תירץ כמו שתירץ אם הבנים שמחה, הרבה לפניו. הוא שאל את רב ישראל מרוז'ין, בעל התפארת ישראל, מה אתה אומר? אז אמר, אין לי ספק שהבית ייבנה על ידי בני האדם כתבנית הבית השני, והבית שירד משמיים הוא יהיה כתבנית ספר יחזקאל, שהוא לא כל כך ידוע לנו. וזה החיבור, וזה קצת עונה דבריך איתי, בכל אופן, אם תראו את זה לפני עוד ב' בשורות האחרונות, ואמר לו בפירוש, בפיו הקדוש, זהו הגאון הקדוש, בוצין הקדיש האדמור מרוז'ין, שאנחנו בעצמנו נבנה בית המקדש, ואחר כך בעת התיקון הגמור, היינו בביאת המשיח, ייבנה מלאב משמיים בניין יחזקאל, עיין שם, וכן שמע אותו בעל עזרת כהנים, שהוא מפרש את מסכת מידות, ותצרפו אותו לרשימה ארוכה מאוד, שעונה את אותה תשובה, כעת הוספנו את האדמו"ר מרוז'ין, את עזרת כהנים, קודם הזכרנו אולי בחטף תערוך לנר בדפים שהוא לפניכם שהוא תירץ ככה, יכול להיות שדילגנו עליו, בדף הראשון שמה של בעל המשמחה, ערוך לנר זה הרב אקלינגר, תמיד חכם גאון גדול שמתרץ ככה, עד כאן לשון הגאון בעל עזרת כהנים, הנה, אני קורא באות ב', אני מקווה שכולם מוצאים איפה אני, למעלה כתוב עמוד קוף מן ב' במבנים שמחה, ואני באות ב', ספר שממליץ לכולם לקרוא אותו, ללמוד אותו, לא צריך לזה, לא מורה ולא מלמד, אפילו לא חברותא, זה ספר שאפשר לרוץ איתו, ומבסס את כל התפיסה התורנית שלנו ביחס לשיבת ציון ולגולתנו הנוכחית. הנה, והיחס לאחינו החילונים ולמדינה, הכל ברוחו של הרב זצ"ל. הנה, מה שהביא בשם האדמו"ר מרוז'ין ז"ל, לתחילה נבנה אנחנו בית המקדש עוד קודם ביאת המשיח, בפנים, כבר באותו צילום שכבר קראתי לפניכם, שזה בהמשך הספר, והמאמר מקדש השם, אעריך בזה. ואביא שגם בספר הספקלה המהירה על הזוהר כתב כן, ואתם כבר מכירים את זה. אבל פלא על כל הנגדולים איך לא זכרו שבפירוש מבואר כאן בתיקוני זוהר, וזה כבר קראנו, והוא אומר שגם בספר אמונות ודעות, לא פחות ולא יותר, לרבנו סעדיה גאון, לתחילה נבנה בית מקדש בראשון המלכות, וזה יכנה לבניין שבועון השמיים, וכן בפסיקתא שגם אותה ראינו, הוא כפי כת שכלי. אסביר הדברים, זה ביטוי של ענווה, כפי כת שכלי. אנחנו כבר הסברנו בעל פה, בואו נראה את זה בלשונו הקדוש. והוא יסביר את זה על פי דברי השלה הקדוש, השלה זה רבי ישעיהו לוי הורוויץ, שחי לפני כ-400 שנה, היה הרב בירושלים, קבור בטבריה ליד הרמב״ם, הוא עלה ארצה, הצפת אחרי זה ירושלים, ויש לו את הספר המפורסם שלה, שני לוחות הברית, שהוא מלא גם דברי פנימיות, קבלה וגם דברי הלכה, ספר מופלא של המופלאים, שהוא מסביר כך, תראו, שכתב בזה הלשון, אני אחרי הספרה 27, הוא מתחילה הקדים הקדמה אחת, וחשוב שנקרא את הקדמה הזאת, לא רק ביחס לדיון הנוכחי שלנו לבית מקדש, אלא ביחס לכל מצווה, כל עשייה טובה, כל תיקון שאנחנו רוצים לתקן, שלא נשב בצד בשקט ונחשוב שזה יבוא משמיים, שלא נחשוב מצד שני שבגאווה כזאת שהכל תלוי בנו, אלא אנחנו עושים צעד אחד קדימה, והקדוש ברוך הוא גומר בעדנו. השם הוא הטוב בעיניו יעשה. זו המתכונת תמיד. וכל פעולה טובה. אין שום מקום לייאוש בעולם כלל, נכון? כך אמר רבי נחמן. ולמה? משום שתמיד עובדים יחד עם הקדוש ברוך הוא. הדבר נראה לך קשה ביותר, זה בכלל לא גורם בשיקולים. אתה תעשה את הצעד הראשון, מה שאתה יכול לעשות, נניח להיחס בארץ ישראל, לתקן איזה מידה שיש לך, ללמוד תורה, להתחזק באיזה מצווה, להתחבר לעם ישראל באהבה גדולה, והקדוש ברוך הוא כבר יגמור בעדך, בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכים אותו, פיתחו לי פתח כפיתחו של מחד, ונפתח לכם פתח כפיתחו של עולם, והתערות הדה לתתה תלויה, התערות הדה לאלה. אז בואו נראה. והיא זאת, ידוע דבקות הקדוש ברוך הוא בנו ואנחנו בו. אבל אנחנו הגורמים את הדבקות הגדול שלו עמנו, מכוח התעוררות מלמטה, אז מתעורר השפע הרב מלמעלה. מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול בלעדינו? הוא לא יכול לעורר את אותה התעוררות בלי שאנחנו ניתן את ההצתה, את הסטארט-אפ הראשון? ודאי שהוא יכול, אבל זה חוק שחקק בעולם. כמו ששיח השדה טרם היה בארץ, ומטר לא ירד מהשמיים, כי אדם עין, אז מה עם אדם עין? אין מי שיתפלל, אין התעוררות הדלתתה, גם לא ירדו גשמים. אז הקדוש ברוך הוא לא מוריד גשם עד שלא בא אדם. ודרך אגב, שם התרגום אומר ששיח השדה זה בית המקדש. עד שלא נתפלל לבית המקדש ולא נעשה פעולות בשבילו, הוא לא נצליח. כלומר, צריך לפעול ואז השם יעזור. טוב. ובזה מתורץ מה שכתב רש"י בפסוק ולהביאך אל המקום אשר הכינותי, זה בפרשת משפטים, כבר מקומו ניכר כנגדו, כבר למעלה יש את בית המקדש, וזה אחד המקומות שאומרים שבית מקדש שלמעלה מכוון נגד בית מקדש שלמטה, מלמדנו רש"י, אל המקום אשר הכינותי, כבר הכנתי. מה הכנתי? את בית מקדש שלמעלה. ואתה תבוא אל המקום שתבחר יחד עם דוד ושמואל, שדרך אגב זה נעשה אחרי שהאחרון אף בעם ישראל, שהם זלזלו והזניחו בניין בית המקדש, ואז הם טעו בנושא הזה שמניין ומספר, והייתה מגפה, מסבירים במדרש, והרמב״ם מביא את זה בשעת קורח, משום שהם לא טרחו לבנות את הבית, שהיה יכול להיות אז בידם. על כל פנים, אז כבר... וזה אחד המקומות שאומרים שבית מקדש שלמעלה מכוון נגד בית מקדש שלמטה, כי כתוב מקום אשר הכינותי, אתה תבוא למקום שאני כבר הכנתי. אז קשה, מי נתלה במי? הלא הקטן נתלה בגדול. נגיד אנחנו אומר, הרב ביגון מגיע לכאן ואנחנו מצטרפים אליו. אז כאן אתה אומר שבית מקדש שלמטה הוא הגורם לבית מקדש שלמעלה, איך כתוב כאן, בית מקדש שלמעלה מכוון נגד בית מקדש שלמטה? היה צריך להגיד ההפך, שבית מקדש שלמטה הוא איכשהו מנסים לכוון אותו בפוקס כזה, בזוויות כאלה, כנגד שלמעלה. מה זה שכתוב שבית מקדש שלמעלה מכוון נגד בית מקדש שלמטה? עוד כאשר יש על הספר שאמר כבר מקומו ניכר, נמצא מקדש למעלה קדם, ואחר כך אמר שהוא מכוון נגד שלמטה וכולי, אלא. העניין הוא, תראו כמה זה יפה חברים, באמת בית מקדש זה מדברים שנבראו לפני שנברא העולם, באמת למעלה הוא נמצא, מקדש שמעלה כבר הוא קדמון, השם יתברך ציווה לעשות מקדש שלמטה בסודות של מקדש שלמעלה, זה אותו כתב על דוד המלך ביד השם עליו השכיל, או יחזקאל, שמכוח עבודת המקדש שלמטה מוכן לקבל השפעה מהמקדש שלמעלה, וזו השפעה והתפעול והתחזוק וההצתה של בית מקדש שלמעלה לא תרד עד שלא תעלה אש מלמטה, כמו שהיה אש באמת במזבח, הדליקו אש מן ההדיות ואז ירדה אש מן השמיים ורבצה עליו, עד שתעלה מלמטה התעוררות מהכנה שלמטה. ולעניין ירידת השפעה הזאת, נכון הוא לומר שזה שלמעלה מכוון נגד שלמטה. נכון שהוא קדום, נכון שהוא גדול, אבל הוא מכוון במובן של ההפעלה, במובן של להשפיע, עד שלא תהיה הפעלה מלמטה של מקדש עם כהנים בעבודתם ולווים דוכנם וישראל במעמדם, וכל הענקיות והדקת האש, לא תרד אש מלמעלה על כל המשמעות. כי צריך לראות מתחילה התעוררות מלמטה, דיינו כשלמטה כיסא והכנה שתשרה עליו ההשפעה מהמקדש שלמעלה, כלומר להכין את הכיסא. ועל זה רמזו חז"ל, אף על פי שהאש יורדת מלמעלה, ירדה אש רובצת כארי על המזבח, צריך להביא מן ההדיות. כי בהבאת אש מלמטה מעורר האש רוחנית למעלה. עד כאן דבריהם הקדושים הצריכים לענייננו. הרי, אם אנו רוצים לזכות לשפע שמלמעלה, צריך שתבוא התעוררות מצידנו פה למטה תחילה. ולכן ציווה השם יתברך לבנות בית מקדש למטה. ועל פי זה אתי שפיר, מובן, לוודאי קודם גמר התיקון של ביאת משיח, לא זכינו, מה שאמרנו כבר כמה פעמים, על ידי בית מקדש שבנו פה למטה, אלא לאיזושהי השפעה של הבית שלמעלה וכו'. אבל, דילוג, כשנזכה לתיקון הגמור, תסתכל איתי, מה ששאלת, נזכה שגוף בית המקדש שלמעלה, גוף ממש, ירד למטה וינוח על בית המקדש שלמטה, ולא רק הקרנה, לא רק הערה, לא רק אש, לא רק השפעתו כמו שהיה בשני הבתים שבתחילה, אלא הוא בעצמו יבוא למטה, והוא שיניח הבורא, חבר'ה, הלוואי נזכה כבר בקרוב לזה, שיניח הבורא כל עולמים, את העליונים, את המלאכים, השרפים, חיות הקודש, יופיע כאן בארץ כמו שהיה בהר סיני, כך יהיה בהר המוריה, ויעשה משכנו כאן בארץ, בתחתונים, ועל זה הייתה תכלית, ושזה נברא העולם, שנגיע ליום המקווה הזה, ועל זה הייתה תכלית כל הבריאה, אבל לזכות לזה צריך שתבוא את רות תחילה מלמטה, ככתוב בספר רבנו השלה, שככה זה עובד תמיד, וככה דבקות הבורא אלינו, וההתעוררות תבוא מצדנו תחילה, ואף פעם לא להגיד, זה דבר קטן, מי בז ליום? קטנות. אומר הנביא, מי בז ליום שבא הקטנות שיש? אומרים, זה לא רציני, זה לא כמו שהבית הראשון, כמו שבחו בימי חגי זכריה המלאכי, זה לא כמו הבית הראשון, זו קטנות, אלא צריך לדעת, אנחנו עושים ראשיתך מצער, ואחיתך ישגה מאוד. ועל כן יצטרך שנבנה אנחנו תחילה בית מקדש, גם כשנדבר על גם ודווקא כשנדבר על הבית השלישי, וכולי וכולי. ובזה יובן גם כן, הסבר יפהפה, מה שהבאתי בשם המדרש, הקדוש הוא מתפלל על בניין בית המקדש. אנחנו המומים, הקדוש הוא מתפלל, למי הוא בדיוק מתפלל? ויש לו בית מקדש למעלה. ואם הוא רוצה, שיוריד בית מקדש. אבל בהנ"ל, בשורה השישית, זה הכל תלוי בהתעוררותנו. דלמטה, שפיר מתפלל השם יתברך. ברור, מתי תבוא אליו התעוררותנו דלמטה. בסדר חברים, היינו שיבנה תחילה בית מקדש דלמטה, כדי שאוכל להוריד אחר כך את בית מקדש למעלה שעליו. לפני 90 שנה היה חי בירושלים הרב יחיאל מיכאל טיקוצ'ינסקי. איך שמתי את ספרו? כאן. הספר המופלא שלו נקרא עיר הקודש והמקדש, והוא נדרש לאותה שאלה. זה בעמוד י' שבחלק החמישי, והוא אומר, בכל אופן, איך שתהיה הגאולה ובניין הבית בכל צורה שהיא, מסתבר שעל כל פנים ייבנה בית המקדש על ידי בני אדם, וזה לא רק אם יהיה בית מקדש לפני הופעת מלכי בית דוד, כמו שראינו באותה פסיקתא וגם תוספתא אותו במסכת מעשר שני, פרק ה' מביא את זה, שבוודאי ייבנה על ידי בני אדם, אלא אפילו כשנזכה במהרה בימינו הופעת מלך השיח, ונגיד שהוא יהיה קודם בניין הבית, גם אז הקדוש ברוך הוא לא ייקח את זה על עצמו. הרי יש דעה, ברמב"ם מופיע שמלך המשיח יבנה את הבית, בסדר. מסתבר שגם כן יבנה בידי בני אדם. ומצוות ובנית לי בית מתקיימת רק אם בני ישראל בונים אותו, ולא אם הוא יורד כולו מהשמיים. למרות שרש"י ותוספות בראש השנה, בסוכה, בשבועות, בכתובות, אמרו שלעתיד לבוא יבנה בידי שמיים, לא בכתובות, סליחה, בשבועות, וכן הביאו שם ממדרש תנחומה, אבל התחלת הבניין, התשובה הזאת שקודל ישראל אומרים אותה, תהיה, לא כולם, הרבה מהם, תהיה על ידי פעולת האדם, על דרך הקמת המשכן בידי משה רבנו. אני מניח שחלק מכם, זה היה לו בראש הדוגמה הזאת. הרי מה כתוב על משה? שהוא ניגש להקים את המשכן, והיה לו קשה מאוד. אז הוא עשה את שלו, והמשכן הוקם מעליו. ככה רש"י מביא לפסוק, ויקים את המשכן, איך הוא יכול להקים את המשכן, מה שלא יצליח אף אחד, אלא הוא מתחיל להתאמץ, והופ, המשכן קם. התפארת ישראל במסכת מידות מסביר שמה שרש"י ותוספות התכוונו לומר זה שתהיה סייעתא דשמיא, שהשם יעזור, ככה לשון תפארת ישראל, יסיים בדרך נס, שזו כוונת רש"י ותוספות, על אותה תחילת מסכת מידות שקראנו קודם מתוך התוספות יום טוב והרמב״ם. אבל גם אם לא נקבל את הצמצום הזה של תפארת ישראל, שאומר יסייעו, מין סיוע כזה, אנחנו נעבוד והשם יעזור לחבר את המסמרים, אבל כן רואים אצל רוב רובם של המפרשים שאנחנו מתחילים והשם משלים בעדינו. וראיתי עוד שניים שלוש מקורות שהולכים בדרך הזאת. היה גאון בשם רבי שלמה קלוגר, בעל החוכמת שלמה, ועל הפסוק בתפילה שכולנו מכירים היטב, בתפילת מוסף, בני ביתך כבתחילה, וכונן מקדשך על מכונו, וערינו בבניינו. כל אחד מכיר את זה. אז הוא אומר, מה זה הכפילות הזאת, בני ביתך כבתחילה, ועוד פעם, כונן מקדשך על מכונו. מדובר על התפילות שלנו עכשיו. לא מדובר על בית ראשון, בית שני, תפילות עם ישראל, על הבית השלישי שיבנה, מה שאנחנו אומרים, כל מוסף, מה שנגיד עוד שבוע בחג השבועות, אומר, זה רומז שקודם הקדוש ברוך הוא ייתן לנו לבנות, יסייע לנו לבנות את ביתו, ואחר כך הוא יכונה את מקדשו על מכונו ויראינו בבניינו, בבניין שלו. כלומר, בהתחלה, אומר רבי שלמה קלוגר, אנחנו, ואחר כך, מתוך כך, ועל גביו, יהיה הבית האלוקי שיצנח, שיתחבר אליו. היה בירושלים רבי עקיבא יוסף שלזינגר, מאוד מפורסם, בעל לב העברי ותוספות בן יחיאל, יהודי חרדי, קנאי לדבר השם, לא ויתר על שום קוצו של יהוד מהתורה, יצא נגד כל המחדשים והרפורמים ותפיסות חילוניות, ומצד שני, ואולי באותו צד, הוא היה חרד לדבר השם עד הסוף ביחס לכל הלכות המקדש והרצון כבר לבנות המקדש, ואז הוא אומר, בפירושו על התנא דבי אליהו, שבית המקדש של שלישי ייבנה בתחילה על ידי אדם, וזה יהיה כמו גוף, ואחר כך הקדוש ברוך הוא ינפח בתוכו את הנשמה, ירד אש מהשמיים להשרות שכינתו בתוכו, מקדש עליון בתוך מקדש תחתון, כנשמה הנכנס בגוף. אמרתי שיש עוד דעות, דעה אחת אני אזכיר רק לטובת הבירור השלם, יש ספר של הרב זלמן מנחם קורן, שהוא עשה מדידות על הר הבית, או יותר נכון, לא על הר הבית, אבל הוא עשה מדידות מדויקות, והוא חולק על הרב גורן במדידות, לדעת איפה מקום אבן השתייה, מתוך כך איפה הזרות וכו'. שההבדילים לא גדולים במיוחד. בכל אופן, בספרו חצרות בית השם, בסוף הוא מביא את הוויכוח הזה, ואומר, ושמעתם מידידי הרב הגאון רבי אביגדור לוינצל שליטה, כולם מכירים את השם הזה, שייתכן שבאמת שתי אפשרויות הם, או שיבנה בידי שמיים או בידי אדם, ואם זכו ישראל, ייבנה בידי אדם, ואם לא זכו, ונגיע לעת הקץ שחייב להיבנות, ייבנה בידי שמיים. הוא מביא ראיה ממסכת שמחות, שאם דוד ושלמה לא היו זוכים, אז השם היה בעצמו בונה את הבית. טוב, אז זה דרך נוספת. אבל ראינו מרבים רבים, אני צריך לסכם מים ואז להגיע לצד המעשי ובזה אני צריך לסיים, ראינו קודם כל מרבנו סעדיה גאון, שצוטט, לא קראנו בפנים, במאמר שמיני פרק ה', ולא הזכרתי את המנחת יהודה. המנחת יהודה זה רבי יהודה חי אל קלעי, שהוא התלהב מאוד מהספר דרישת ציון של צבי הירש קלישר, והוא שלח לו מכתבים ומאמרים, ושם אמר, מסכים איתך לחלוטין, הוא מצוטט בספר רבי משמחה מילה במילה, לא נקרא את זה בפנים בגלל הזמן, שככה יהיה בבית השלישי, יתחיל מלמטה ויושלם מלמעלה. אז יש את המנחת יהודה, דרישת ציון, ארוך לנר, אספקלה המהירה, עזרת כהנים, תוסו בן יחיאל, הרב שלמה קלוגר, עטיפת ישראל, והרב טיקוצ'ינסקי בירקודש מגדולה, שאני חושב שמניתי פה כעשרה מגדולי ישראל. ולסיום, תשאלו, למה אין הפקמינה? אם היום יש קשיים לבנות הבית, כי ממשלת ישראל עוד לא הניחה את זה על שולחנה, ויש גם עניות הלכתיות, למרות שיש רבנים שמצאו פתרון, אבל ודאי צריך אספה של כל חכמי ישראל שנזכה לחיבוק כולם יחד כדי שנוכל להגיע לזה, אבל גם היום יש דברים שאנחנו נעשה כתוצאה מההבנה הזאת, שכמו כל מצווה כמו שקראנו, גם המצווה הזאת מתחילה מאיתנו, ובייחוד במצווה הזאת הקדוש ברוך הוא משלים, כי זה בית מקדש אלוקי, מופלא, נצחי, אבל מתחילה מאיתנו, הבא להיטהר בונים ומסעים, מה עלינו לעשות כדי לקדם? אז ראיתי בתשובה של הרב ליאור, ראש הישיבה, והרב של חברון, הוא מביא מהרמב"ן על הפסוק לשכנו תדרשו ובאת שמה. זו תשובה בסימן שפ"ד בחלק ג' של דבר חברון. מה זה לשכנו תדרשו? תבואו ממרחקים ותשאלו איפה דרך בית השם, ותאמרו איש אל רעהו כפסוק בישעיהו, לכו ונעלה אל הר השם לבית אל יעקב. או פסוק אחר בירמיהו, ציון ישאלו דרך הנה פניהם. וחז"ל אומרים בספרי, אתה צריך לדרוש בעצמך ואז לבוא לנביא, שנאמר לשכנו תדרשו, פסוק בפשט ראה, ובאת שמה, תדרוש בעצמך ואז תקבל סיוע משמיים, כמו הדרך שאנחנו בא עד עכשיו. וחז"ל אמרו, ציון היא דורש אין לה, לא חז"ל, ירמיהו אמר זה פרק למד, מזה למדו כמה רוצה הנביא בשם הקדוש ברוך הוא שנדרוש לה, דורש אין לה, זאת אומרת שצריכים לדרוש. אז הדרישה יכולה להתפרש בכמה מובנים. קודם כל בלימוד, לימוד של מסכת מידות, של הלכות בית הבחירה, ושל כל הספרים, עיר הקודש והמקדש, חצרות בית השם, לרב גורן, הרב הראשי לישראל, יש את הספר הר הבית, ולימוד יכול בימינו, לימוד של מצגות והצגות והרצאות. בית, יש מכון המקדש, שהוא ייצר את הכלים, ואת הכלים אפשר להקדים ולייצר, זה לא קשור לתומעה של לילות להר הבית, בתומעה, זה לא קשור לכהנים מיוחסים, זה לא קשור למיקום המדויק של המזבח, לבנות את הכלים, ברוך השם, בנו את הכלים, אתה בא לשם, אתה רואה את הכלים, או הכלים שנמצאים בדרך, בדרך שהוא הולך לכותל, ואתה מרגיש את הריח ניחוח שכבר עולה באפינו של בית המקדש, להתפלל, כשמגיעים לכותל, להתפלל שיבנה בית המקדש, לכוון לזה בכל הלב, את הכיסופים, כמו שבכל הדורות מובא ברן, שלאחר חובן וקהילות ישראל פוקדות את הר הבית ומתפללים שם. אז גם הר הבית, הכוונה היא בקצה גבול הר הבית, אבל התפללו שם. הרב דיסקין, שהרב של ירושלים, הכל ראש חודש, הולך למקום הכי קרוב להר, מסתכל ומתפלל על מקום המקדש השמם. יש מצוות שאפשר לחדש אותן שקשורות להר הבית, כמו הקהל, או כמו ביאור, קריאת פרשת ביאור מעשר שני בחג הפסח של אחרי שבע שנים. בעל עיר הקודש המקדש, הוא מציע הצעה שלא תעבור בימינו, אבל הוא רב ענק ומקובל, הוא אומר, איפה שמעתי את זה? הוא אומר לבנות בית כנסת. הוא מוכיח, וגם בזמנו הרב מרדכי גם חשב על זה, הוא מוכיח שהיו בתי כנסת על הר הבית. רק שפה יש את הבעיה הגדולה, שאנחנו נכנסים לוויכוח הגדול שיש בתוך בין רבני ישראל, שאלה ואלה דברי אלוקים חיים, וכולם מכוונים לטובת המקדש ומוראו, אם אפשר לעלות. אבל הוא אומר, יבנו בית כנסת, יעשו איזה חומה, כי הרי מה כל החשש שלא לעלות, ששמה האנשים יכנסו למקום שיש בו איסור קרת. אז הוא אומר, שיבנו בית כנסת, בהר הבית, בקצה, בקצה. אבל כנראה שלזה עוד לא הגענו, גם מבחינה הלכתית, רבנית, ובוודאי מבחינה שלטונית. אז זה הדבר האחרון שאמרתי, הוא הדבר הכי הלכתה למשיכה, אבל כל דברים שאמרתי לפני כן, הם ממש הלכה למעשה, ואני מציע לכל תלמידי המכון ולכל מי שמאזין לנו, להתחיל ללמוד ברצינות, כמו שהחפץ חיים קרא לדורנו, ללמוד את הלכות קודשים, מסכת זבחים, מנחות, כל סדר קודשים, הלכות בית הבחירה ומסכת מידות, ואז הקדוש ברוך הוא יראה שאנחנו מתאמצים, ומה שאנחנו לא מסוגלים לעשות היום, הוא כבר יגמור בעדינו. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו.